זאת שמצלמת, מה שמה? הדר. יושבת כאן. כן?
מי שמצלמת עכשיו,
מי
מצלמת
בכלי? לא, מי שמצלמת בכלי זאת נועה.
כן,
אוקיי. ואת הדר. תודה רבה. אז למה אנחנו לומדים על הנצרות? מכיוון שהמעמד הר הכרמל עוסק בכל הסוגיה של עבודה זרה. אליהו בעצם נלחם בעבודה זרה. עבודה זרה של אז הייתה עבודת אלילים. עבודה היום, עבודה זרה של ימינו, בעיקר מה ששולט בעולם, עשרות מיליוני אנשים, הם נוצרים. הסברנו למה הנצרות היא עבודה זרה, דיברנו על הגשמת האלוקות, כי הם טוענים שהוא האיש, הוא האב, שאותו האיש הוא האב, הוא הבן והוא רוח הקודש. זאת אומרת, הוא האב, אלוקים, אבל הוא גם הבן, זאת אומרת, הוא נולד מאיפשהו. אז זה כבר הגשמה. כן, וכל התיאוריה הזאת זה בוודאי עניין של הגשמת האלוקות, והיום אנחנו נדבר על זה קצת יותר, מעבר להגשמת האלוקות, למה כל הדת הזאת בעצם מורידה את כל העולם למטה. לא רק שהיא מגשימה את האלוקות, אלא היא גם מורידה את החומר עוד יותר למטה ממה שהוא צריך להיות. אז קודם כל יש לנו בעיה עם הגשמת האלוקות, שנית יש לנו בעיה עם השילוש הקדוש, זה שילוש, זה לא אחד, פגיעה באחד האלוקי, והתיאוריה השקרית שלהם שטוענת שהאל עזב את היהודים ובחר בהם, הוא זנח את עם ישראל בגלל חטאיו ובחר בהם. שזה בעצם מביא אותם, נותן להם לגיטימציה להמשיך את הזניחה של האל. אם האל זנח אותנו והוא מוותר עלינו והוא זרק אותנו לגלות, אז אפשר עוד טיפה להתקדם ולהמשיך את המגמה הזאת וגם לפרוע בנו פרעות, לפגוע בנו, ומתוך כך באו כל העטפות לאורך כל השנים, ומתוך כך צמח ועלה גם הרעיון של הנאציזם, כי זה עם שהוא כבר ממילא שפל, ירוד, אפשר להגיד עליו עוד הרבה דברים מאוד מעצבנים, ומצווה לפגוע בו כי הוא שכוח אל. אז זאת העבודה של היום. דיברנו על זה גם שהם שולחים זרועות ממש לתוך מדינת ישראל. הזכרנו איזשהו מקרה שהיה פה, עלה פה לדיון, והזכרנו כאלה מוסדות מיסיונריים כאלה ואחרים שקוראים לעצמם בכל מיני שמות מאוד רוחניים, אם זה התעסקות בקבלה, לימודי תנ"ך, התורה חדשה, או סוג של ידידות, המילה ידידות שמופיעה לפעמים, או מגן דוד בישראל, כל המקומות האלה, לחשוד בהם מיד, לבדוק מי הם, מה הם. בדרך כלל במקומות מסוג כזה, מרכזים כאלה בערים הגדולות, שמדברים על קבלה, או זה בהחלט יכול להיות, שנייה, שיש שם נוצרים, שבכוונה מזמינים את הקהל ללמוד תנ"ך, אבל מוכרים לו תנ"ך רדוד, תנ"ך שיש בו המון המון חילול השם בצורת העברת החומר והדברים וההסתכלות על גדולי ישראל וכו'. אז אנחנו רוצים להבין מהי העבודה זרה הזאת. לא נתעסק בעניינים ההיסטוריים, איך היא נולדה, איך היא עלתה, איך היא צמחה, ממה היא צמחה. אנחנו רק יודעים שהיא צמחה בהחלט מתוך מצב מאוד נמוך שהיהודים היו בו בתקופת בית שני, ובהתחלה זאת הייתה כת של יהודים. הם התחילו עם הסיפור. זאת הייתה כת של יהודים שהתאכזבו מאוד ממה שקורה בדת היהודית, איך שהיא הולכת ונחלשת, והכהונה נקנית בכסף, ועבודת בית המקדש זה כבר לא עבודת בית המקדש, והם פרשו, וככה לאט לאט זה התחיל. אז לא ניכנס לכל הצדדים ההיסטוריים, אנחנו רק רוצים להיכנס ולהבין איך את היסודות של הדת הזאת, ואיך זה נוגע לימינו, היום, ממה אנחנו צריכים להיזהר, איפה זה פוגע בנו, ואפילו באמת בנו בציבור הדתי, שמנסה לשמור על עצמו, אבל לא תמיד הוא יודע ממה הוא צריך להיזהר. עד כאן זה הרקע. יש איזושהי שאלה? לפני שנחזור לפסקה שלנו, יש שאלה? אז החלטנו ללמוד את הנושא הזה דרך אחד הכתבים של הרב קוק, ושהרב קוק נלחם בכל כוחותיו בנצרות, ולמעשה הספר שלו אורות ברובו עוסק במלחמה נגד הדת הזאת. אז בחרנו פסקה שבאמת באה לבאר את העניין, ובתחילת הפסקה הרב מסביר שעבודה זרה מתחלקת לשני סוגים, לעבודה זרה ולמינות. הוא מסביר שהעבודה זרה זה הפולחן האלילי, זה מה שקראנו בתנ״ך, במלכים, בסיפור על אליהו הנביא, שהוא מזמין את נביאי הבעל, והם מתגודדים סביב המזבח שאליהו בנה, והם מנסים להוריד אש מן השמיים, והם לא מצליחים, ועד שפוך דם עליהם, זאת אומרת, יש שם חגיגה שלמה שמלווה בשפיכות דמים, בהתפרעות, המזבח מתפרק, האבנים נהרסות בסופו של דבר, יש שם סוג של פראות, וזאת עבודה זרה שהייתה פעם. משהו מאוד פרימיטיבי, משהו מאוד מזעזע, משהו שכולל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולעומתה העולם המתקדם מציג עבודה זרה מסוג אחר, מינות. מה זה המינות? מינות זה הנצרות. אז בין שני הדברים האלה יש איזושהי חלוקה, יש איזשהו הבדל, אבל הרב אומר שזה דבר אחד, שהיסוד שלו זה הרשעה. מה רוצה הרשעה בעצם לעשות? בין אם זה עבודת אלילים, בין אם זה נצרות, מה בעצם הרשעה הזאת רוצה לעשות? לפגוע בקודש. מצוין. היא רוצה לפגוע בקודש, ממש בלי שהיית כאן בשיעור שעבר, משתמשת במילים של הרב. היא רוצה לפגוע בקודש. אז בואו נתחיל באמת ונקרא שוב את הפסקה. יסוד הרשעה איזו, בתוך סוגריים, שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. היסוד שלה, מה היסוד שלה? מה הרשעה רוצה? היסוד הוא בה לבצר מקום לסיגי החיים. זאת אומרת, לתת מקום. אבל איזה מקום? לבצר מקום. הרב לא אומר לתת מקום, הרב אומר לבצר מקום. מה ההבדל בין לתת ללבצר? צריך לשים לב לכל מילה שהוא משתמש. זה בכוח. זה משהו ש אי אפשר אחר כך להפיל אותו. מאוד קשה להפיל מבצר לעומת אוהל, בית, צריף, כן? אז זה לא סתם מקום, מקום חזק, מקום יציב, מקום שאף אחד לא יוכל לפגוע ליבו. היסוד של הרשעה הזאת זה להכין מקום מאוד עמיד, כדי מה לעשות שם? לתת מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה. ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. מה הרשעה רוצה להכניס לתוך הקודש? את כל הדברים שהקודש אומר לנו לקדש אותם. הקודש אומר לנו, הרוח אומרת לנו, הנשמה אומרת לנו, ריבונו של עולם מדריך אותנו לקדש את החומר. הם רוצים הפוך, לבצר מקום לחומר. לא לקדש את החומר, לא לעדן אותו, לא לרומם אותו, אלא להביא אותו כמו שהוא ולתת לו מקום בתוך הקודש. זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, הם רוצים להקים דת, ליצור דת, להמציא דת, שתאפשר להם להמשיך ולחיות חיים חומריים, חיים בהמיים, עם כל מה שיש בתוך הדחפים של האדם, שהרב קורא לזה סיגי החיים, הסיגים. מה זה סיגים? סיגים זה הפסולת. כן? רשעות, רצח, גילוי עריות, שפיכות דמים, כל הדברים האלה זה סיגים, זה פסולת, והם רוצים להכניס את זה. חוץ מהפסולת, שזה באמת מאוד קיצוני, הם רוצים גם להכניס את המותרות של החיים. היהדות היא נגד מותרות? היהדות היא נגד הסיגים של החיים? זאת אומרת, סיגים זה הדברים שהזכרנו קודם, זה הפסולת, זה החטאים. כן, היהדות היא נגד הסיגים, היא נגד עבודה זרה, היא נגד גילוי עריות, היא נגד שפיכות דמים, היא נגד גניבה, ויש לה המון מצוות של, של, של כבוד ושל הדדיות ושל עזרה. אבל האם היהדות היא נגד מותרות? האם היהדות אומרת לכם לא לאכול גלידה? האם היהדות מכתיבה לאדם כמה לישון, כמה לאכול? לא, נכון? לא. אבל מה היא כן אומרת לנו? שנשתדל לעשות את זה בצורה נכונה. זאת אומרת שיש סדר עדיפויות. מי שולט באדם? חומר או הרוח? הנשמה או הגוף? היהדות מלמדת אותנו שיש נשמה, שיש סדר עדיפויות, שיש סולם של ערכים. בהחלט אתה יכול להשתמש בכל המותרות, בכל הטוב, בכל היופי, בכל הכוחות שאלוהים נתן לעולם ולאדם. יכול להשתמש בהם? תשתמש בהם, אדרבה. אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים. מה זה איש? איש זה אדם שיש לו אישיות והוא חי את כל הגודל של האישיות שלו. הוא חי את כל התכונות, הוא חי את כל הכוחות, אבל מה הוא יודע לעשות? הוא יודע למנן, הוא יודע את הכל לדרג, הוא יודע את הכל לקדש, הוא יודע לעשות את כל הדברים האלה, מה שהכי חשוב שהרבנית חנה תמיד הייתה מדגישה, לעשות את כל הדברים האלה על פי ההלכה. זה קידוש שמיים. זה להעלות את החומר. אנחנו תמיד שואלים, מה זה? מה זה לקדש את החומר? מה זה להיות קדוש? מה זה להיות טהור? פשוט מאוד, לא בשמיים היא. לחיות את כל הדברים שהתורה מרשה לנו לחיות, על פי הסדר האלוקי, שזה המצוות, שזה ההלכות. זה מה שאתה מחויב. אתה יכול לאכול, אתה יכול לשתות, אתה יכול להקים משפחה, ולחיות בשמחה ובססון עם אשתך וילדיך, אבל הכל לפי הגדרים ולפי ההלכות. שאלה מצוינת, וזאת בדיוק הטענה, תכף תראי, מה זה אף אחד לא אמר להם? הם מקימים דת, הם טוענים שהדת הזאת מגיעה משמיים, דרך שליח אלוהים שנקרא אותו האיש, ובשפה פשוטה ישו. אז אם כבודו רוצה להקים דת, אז בבקשה, איך מקימים דת? מה זה דת? מה צריכה לכלול דת? יום ראשון באים לכומר, אומרים חטאתי אביתי פשעתי, הכומר נוזף, מראה פנים קצת חמורות סבר, נועם את נאומו והולכים הביתה. יופי, מה עושים בבית? איך חיים? אוקיי, אז יכול להיות שגם כלפי הדת הזאת יש בעיות.
אבל
אבל יש להם שבע מצוות בני נוח. א', כן. א', כן. ב', החטא שלהם זה שגם מלכתחילה הם לא מקיימים את שבע מצוות בני נוח, עוד לפני שהם הקימו דת. ואחרי שהם הקימו דת, עדיין הם מחויבים בשבע מצוות בני נוח. ואם הקמתם דת, בבקשה, מה הכללים של הקמת דת? תיאוריה יפה, מפגש חד שבועי עם ה... עם נציג הדת? בוא נגיד כן, אז בסדר, אז אם הדת הזאת לא הולידה מצוות, אז בבקשה, הנה התוצאות. תראי כמה סבל, כמה שפיכות דמים, כמה עלילות דם. נכון, אז מלכתחילה התורה, הדת הזאת עומדת על קריים של תרנגולת, על שקר. השקר הוא שאלוהים זנח את עם ישראל, זה השקר. כי אלוהים לא זנח אף אחד. ומי אמר שאלוהים זנח? במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מראה לכל העולם, קבל עם ועדה, מול 600 אלף ריבו, גברים, זאת אומרת שבסך הכל מול מיליוני אנשים, הקדוש ברוך הוא בוחר בנו ונותן לנו את התורה. איזה מעמד נגדי יש לכם שאתם יכולים להעיד שהוא זנח אותנו ובחר בכם? מעמד של שישה איש, שישיבה איש, של קומץ אנשים שיעמדו שם סביב ישו? נבלים, תכף נראה, אנחנו נבלים מהתוצאות של זה, מההשלכות של זה, אנחנו נבלים מהקהל העצום שנוערך הדת הזאת היום. אנחנו נבלים מההשלכות שלה, דווקא בגלל שאין לה מצוות, מההשלכות של כל מה שזה אומר. בכל זה אנחנו נבלים. אבל קודם כל אנחנו נבלים מיסוד הרשעה. בדיוק, יסוד הרשעה, למה הם מקימים דת כזאת? כי כל עניינם להביא כל החומריות של החיים אל תוך הקודש. זאת אומרת, להקים דת שמותר בה לעשות כביכול הכל. אבל בכל אופן יש לי דת, כי האדם יש בו נשמה, יש בו צלם אלוקים, יש בו משהו שצמא לאלוקות. אדם ביסודו, גם היום כשאנשים הם אתאיסטים והם אומרים שהם לא צריכים שום דת, זה לא נכון. כי הצימון הזה קיים, ואז הם מוצאים לעצמם תחליפים, כמו התמכרות לספורט ואהדה של איזושהי קבוצת כדורגל, או איזושהי מוזיקה מסוימת, או תוכניות ריאליטי כאלה ואחרות שיוצרות איזה סוג של נעימות אצל האדם. וכל מיני דרכים אחרות האדם משלים לעצמו את הצימון הרוחני הזה, בטיולים מיליון דברים אחרים, אבל הוא קורא לעצמו, הוא רואה את עצמו כאדם בלי דת, אבל הצימאון הזה קיים, זה לא משהו שיכול לכבות. הנשמה כל הזמן, הנר שלה דולק, והיא צמאה למקור שלה. אז אנשים האלה רוצים דת באופן טבעי, וזה נכון וזה טוב. הדבר החמור הוא, הרשעה פה, זה שהם רוצים להיכנס אל הקודש, להקים דת שמותר לעשות בה הכל. הם לא רוצים לרומם את האישיות שלהם אל האלוקות, אלא הם רוצים בדיוק ההפך, להוריד את האלוקות אל האנושיות, והם ממציאים דת שתאפשר להם בעצם לא לעשות כלום, וכן לעשות, כן להכניס פנימה את כל מותרות החיים. אז בואו רק נקרא את זה שוב. יסוד הרשעה שמתפצלת לעבודה זרה ולמינות הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, כן, שזה אלה כל זאת כל הפסולת, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, כן, לתת מקום רחב למותרות. אף אחד לא יגיד לי, אף אחד לא יגביל אותי, מה שאני רוצה אני יכול, במוסר ובחפץ, דיברנו על זה שגם המוסריות יש לה כבר איזשהו אינטרס, המוסריות היא לא נקייה, אני לא עושה טוב, אני לא מוסרי רק מתוך רצון אמיתי, אלא מתוך אינטרס, שזה יביא לי אחר כך משהו. כדאי לי להיות מוסרי, כדאי לי כביכול להצטייר אל העולם כאיזה אדם בעל חסד, כדת בעלת חסד, נתנו לך סתירה, תן את הלחי השנייה, מה פתאום, לא נוקמים, לא עושים רע לאף אחד, גם אם הוא עשה רע לי, שאני אתבע אותו, חס וחלילה. זאת אומרת, יש פה המון דברים של צביעות וחוסר טבעיות, בריאה של האדם. הזכרנו גם מישהי שאלה על הנזירים, גם פה יש בעיה של חוסר טבעיות, הקדוש ברוך הוא לא דורש מהאנשים להיות נזירים. במפעל ובהנהגה, כמובן גם בהנהגה, גם ברצון להנהיג, לשלוט, למלוך, יש מלחמה מאוד קשה, ואת כל המלחמתיות הזאת והפראיות הזאת הם רוצים להכניס לתוך הדת, ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. שזאת החוצפה הגדולה. מילא אתה רוצה להיות רשע, אז תגיד, אני מוותר על דת, מוותר על הצמאון הטבעי שלי לדבוק באלוקות, אני חותך את החוט הזה שמקשר ביני ובין הבורא, ואני רוצה לחיות את חיי בלי שום הגבלות. אבל לא. הם רוצים לחיות את חייהם בלי שום הגבלות ולהכניס את כל זה אל תוך הדת, אל תוך הקודש. לא לטהר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. לעומת היהדות, שהיא מטהרת את הקודש, כמו שאמרנו קודם, שהיהדות מלמדת אותנו קידוש החומר. היהדות מלמדת אותנו להיכנס אל הקודש מתוך הכנה. כן, יש לנו הכנה. איך אנחנו נכנסים לימים הנוראים? יש לנו הכנה ארוכה. כל חודש אלול. יש לנו 40 יום עד יום כיפור. יש לנו ימים של חשבון נפש, של חזרה בתשובה, של תקיעה בשופר, של אמירת סליחות וכו' וכו' וכו'. יש לנו עשייה מאוד מאוד צפופה של דברים שאנחנו מתכוננים. איך אנחנו מתכוננים לשלושת הרגלים? אנחנו מלאים במצוות כרימון, רצים אחרי ארבעת המינים, בונים סוכה, לקראת פסח מנקים את החמץ, ולא רק מהבית אלא גם מהלב. זאת אומרת, כל החגים ולקראת שבועות יש לנו ספירת העומר. ביהדות מדריכה אותנו להתכונן אל הכניסה אל הקודש, להיטהר לפני שאנחנו נכנסים למצוות. גם אל השבת יש הכנה, ותחשבו, תראו שלהרבה מצוות יש הכנה. כשיהודי נכנס אל הקודש, ומה היה בזמן שבית המקדש קיים? כשיהודי הביא קורבן, איזה הכנה הייתה לו אז? הוא צריך לטבול במקווה לפני שהוא נכנס לבית המקדש. מעבר לזה, מה זה להביא קורבן? אדם חטא, מביא קורבן. זהו? פעולה טכנית? ודאי. הקורבן זה המכה בפטיש. זה השלב האחרון, הסופי. מה עושה אדם לפני שהוא מביא קורבן? הוא עושה חשבון נפש. הוא מבין מה קרה פה. הוא עושה איזשהו תהליך עם עצמו. ואז הוא מסיים לעשות את כל התהליך הפנימי עם עצמו. וכשהוא בא אל בית המקדש, זה כבר מתנה. זאת כבר קרבת אלוהים כל כך גדולה, המפגש עם הכהן, המפגש עם השכינה, הכניסה לאן שמותר לו להיכנס והקרבת הקורבן, זה באמת מה שמקרב אותו לריבונו של עולם, ומחזיר אותו להיות בן של השם בצורה הכי גדולה שיכולה להיות. אבל אם הוא לא עושה את כל הדבר הזה, אם הוא מנסה להיכנס אל הקודש ככה, כמו שהוא, עם החטא, עם המחשבה הזרה, זה לא מה שצריך להיות, ונראה את זה בהמשך. אז הם לא לתאר את הקודש, הם רוצים כי אם לטמאו ולסעבו. עד פה זה מובן? כן? טוב, אז נמשיך. כן. בקודש? הם רוצים בקודש. הסברנו, זו נטייה טבעית של כל אדם שנברא בצלם, שנשמתו שואפת לדבוק בבורא. כל הבריאה שואפת לדבוק בבורא, אבל לא ניכנס לזה, זה עניינים של סוד. ודאי שנשמה של אדם שואפת לדבוק בבורא, מפני שהיא חלק אלוקא ממעל. יהודים הרבה יותר, אבל גם אלה שאינם יהודים. אז נשמתו באופן טבעי כל הזמן שואפת אל למעלה. מאיפה בא מה? כי זה דבר שהוא מאוד שקט. מי שלא מקשיב באמת לעצמו לא תמיד מרגיש. מה שיותר הוא מרגיש, מה שיותר הוא שומע, לאן הוא יותר נוטה, אל הדחפים של הגוף. כי העולם הזה זה עולם של חומר, וזה הניסיון שיש לנו פה. אנחנו ירדנו לעולם של חומר, לעולם של גוף. לעולם שיש לו התחלה וסוף, לעולם שיש בו חושים, לעולם שכדי להקשיב לנשמה צריך לעצור, צריך ללמוד, צריך איזשהו שקט נפשי, צריך הקשבה מיוחדת, צריך רצון, וצריך בעיקר לדעת לקדש את החומר. להבין מה עיקר ומה תופל. קשה לאדם להבין שהנשמה היא העיקר. באופן טבעי הוא הרבה יותר מרגיש את הגוף שלו כל הזמן. הגוף כשהוא רעב הוא צועק, הגוף כשהוא עייף הוא מתמוטט. נשמה כשהיא עייפה, נשמה כשהיא לא קיבלה את המזון שלה, מה את שומעת? מה את רואה? את הולכת לרופא, הוא לא אומר לך, תשמעי, הנשמה שלך כך וכך. לא, זה משהו שהרבה יותר קשה לקרוא אותו במציאות. וזה הניסיון, זה הניסיון פה. אז הם מעדיפים ללכת אחרי מי שיש לו קולות וצלצולים, ומי שעושה את הרעש היותר גדול, ומי שמושך, הכוחות שמושכים, לשם הם רוצים למטות, הם לא רוצים לוותר, הם לא רוצים לעדן את הכוחות האלה, הם לא רוצים להבין שמותר האדם על הבהמה. הבהמה, מה זה בהמה? בדיוק. בהמה זה בא מה? מה שיש בה זה מה שיש בה. אי אפשר לדרוש ממנה להתעלות, אי אפשר לדרוש ממנה להתעדן. יש בה הרבה מאוד כוחות בהמיים, טבעיים, יצריים וכוחות של העולם הזה. זה מה שיש בה. וזה מה שיהיה בה. היא לא יכולה להתקדם לשום מקום. אבל מותר האדם מן הבהמה, מותר. מותר זה, יש, זה יותר, זה שורש יתר. לאדם יש יותר. הוא יכול להתרומם. הוא צריך לשאוף לשם. לא להישאר במה, בתוך המה. עכשיו, בואו נמשיך. אמנם, מקומה של העבודה זרה הוא מבחוץ. שוב, חוזר עכשיו לחלוקה של העבודה זרה לעומת הנצרות. מקומה של העבודה זרה הוא מבחוץ. מה הכוונה מבחוץ? זה פולחן פראי שלא מתבייש בעצמו כלפי חוץ. זה פירוש של המשפט הזה. מקומה של העבודה זרה הוא מבחוץ. המקום שלה, איך שהיא מייצגת את עצמה, זה פולחן חיצוני, פראי וגס. עומדת היא במקום הזוהמה והמותרות המגושמות והמאופלות. יש שם משקל רב מאוד לכל הגסויות האלה. זה מה שנגלה ונראה לעין. וזה מה שהיה פעם בתקופה הפרימיטיבית, ואף אחד לא התבייש בזה. מפני שזה תחת כותרת של עבודת דת. זאת הדת שלי. תחת החסות של האליל שאותו אני עובד, אני צריך בהחלט לעשות כך וכך וכך. אין שום בעיה, זה הפולחן. זאת הדת. עומדת עם מקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומופעלות, מבקשת את ביצורם, כן, שוב לתת, לתת מקום לכל הדברים המגושמים האלה, ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש, כן, הם עושים שם הכל כדי להתגבר על איזושהי נטייה של קודש שאולי תתעורר אצל האדם פתאום, אז הפולחן הזה עושה הכל כדי לרמוס את כל הנטיות האלה שכן מתגעגעות אל הקודש וכן מתגעגעות אל איזשהו עידון. אז מבקשתי את ביצורה מתשתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עמו בכל אפשרות. כן, להשתיק, להשתיק את הקולות של המוסר, של העידון, אבל להתערבב לזה. למה להתערבב? כי חשוב לי שאני תחת כותרת של קודש. מה שאני עושה כאן זה עבודה דתית. זה לא הפקרות. עכשיו, אפשר להמשיך? כן? גדולה ממנה, ממי? מעבודה זרה, מצוין. גדולה ממנה, מעבודה זרה שתיארנו קודם, היא הרשעה הצפונה הארסית של אמינות. מה הכוונה גדולה ממנה? מה? מצוין. יותר גרועה מהעבודה הזרה החיצונית, הפראית, שאף אחד לא מתבייש כלפי חוץ בכל מה שהוא עושה, יותר גרועה ממנה היא העבודה זרה של אמינות, שהיא צפונה. מה הכוונה שהיא צפונה? לא שומעת? לא שומעת? במה זה מתבטא שהיא פנימית יותר? שכל הרשעות מוסתרת, היא צפונה, היא מוסתרת, כן, זה לא שהם לא, שאין שם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, והפקרות מוחלטת, ועבודה לחומר, וסגסוג החומר, יש ועוד איך שיש, אבל מכיוון שהיום זה כבר לא יפה, זה כבר נחשב פרימיטיבי, העולם מתקדם, זה לא יפה, צריך להסתיר את זה. אז מסתירים את זה, מצפינים את זה, אבל הרישה היא אותה רישה, היא נשארת עם כל הגודל שלה ועם כל העוצמה שלה. אז למה זה יותר חמור? ההפך, אולי זה יותר, אולי זה יותר עבודה זרה כבר התקדמה שלה והיא מתקרבת אלינו. למה הרב אומר שדווקא זה עוד יותר גרוע? אז אנחנו לא יודעים לזהות את זה, אבל למה מבחינתם זה יותר גרוע? מי שמתנהג ככה, מבחינתו זה יותר גרוע מאשר הצורה הפרימיטיבית. למה?
זאת אומרת, כאילו, מי שעושה את העבודה הזאת, הוא מרגיש שזה יותר גרוע?
לא שהוא מרגיש. הרב אומר שזה יותר גרוע. כמו שאת אמרת, גדולה ממנה היא הרשעה הזאת, שהיא מוסתרת, שהיא צפונה, שהיא כלפי חוץ. היא יפה. מאוד... בדיוק, כי היא מוסתרת, כי היא ערמומית, כי היא ארסית. היא רוצה להזיק בדיוק באותה מידה, אבל היא עושה את זה בשקט. משתלטת על העולם בשקט. כלפי חוץ היא מציגה על העולם כנסייה מפוארת, שיא הניקיון, מוזיקה של טובי המלחינים וטובי הנגנים, דיבורים מאוד מיופייפים וגדולים וגבוהים, על, על, על העתיד לבוא, ועל אחרית הימים, ועל שלום, ועל חסד, וכו' וכו'. אבל בפנים, הרישה הזאת מסגשגת. מסגשגת אפילו עוד יותר. אז גדולה ממנה היא הרישה הצפונה הארסית של אמינות, שהיא מחפשת לה פינה בעצם הקודש. זאת אומרת, מה הכוונה שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש? והרב משווה את זה לסממית. סממית זה הכביש. סממית בידיים תתפס והיא בהיכלי מלך. מה עושה הכביש? איפה אנחנו פוגשים אותו? מה? בפינות. ראיתם פעם? בית יכול להיות נקי ומצוחצח, אבל מי עקרת בית שלא מרימה את העיניים למעלה, כמו שאמא שלי לימדה אותי כבר בכיתה ב', כשאת מטטה, תסתכלי למעלה, תרימי את המטטה ותטטי גם את הפינות של התקרה. למה היא אמרה את זה? לא רק מצד הניקיון, ביהדות יש עניין. בסוד, בקבלה, זה לא ידעתי, וגם כשאמא שלי נקטה היא לא ידעה, אבל כנראה איכשהו זה עובר במסורת, כי כשהתחתנתי, אז בעלי הראה לי את זה באיזשהו מקום, שמאוד חשוב לנקות את קורי הכביש בפינות, יש בזה עניין של סוד. הבית? לא חשוב. אל תנקי, לא הספקת, לא נורא, אבל תורידי קורי הכביש. עכשיו, למה? מה אומר הרב על הנצרות, על הרשעה הזאת? גדולה ממנה היא הרשעה הצפונה, הרסית של המינות, שהיא מחפשת לה פינה בעצם הקודש. זה שהיא רוצה קודש כבר הבנו, כל אדם רוצה קודש. ודאי כשמקימים דת, יש איזשהו צימון לקודש. רוצים להפגין איזושהי קדושה מסוימת. אבל הם מסתפקים בפינה. זאת הבעיה של הדת הזאת, ששרננה אמרה את זה כבר קודם. היא מסתפקת בפינה של הקודש. לא כמו היהדות, שמלאה במצוות כרימון, שהאדם היהודי יש לו אורח חיים והרבה מאוד מצוות מעשיות שמלוות אותו לאורך כל היממה, לאורך כל מעגל השנה. שם אין שום מצווה מעשית. מבחינה מעשית נוצרי לא מחויב בשום קום עשה. שום קום עשה אין לו. וזאת הפינה. הם מסתפקים בפינה. יום אחד אני קופץ לכנסייה, כולם באים, נחמד, נפגשים, שומעים, כזה מיוחד, הכל כזה נוצץ, מבריק. אבל זה לא מחייב אותי לשום דבר. אפילו הווידוי שלי הוא שקר. אני באה ומתוודה וחוזר חזרה למה שעשיתי. קצת רימיתי שם, פה, מה שעשיתי, בגדתי. בסדר, כומר סלח, אפשר להמשיך לגלגל את החיים לאן שרוצים. היא פינה שמחפשת לפינה בעצם הקודש. היא לא מחפשת לעשות שינוי. האדם הזה לא מחפש לעשות שינוי. ההפך, הוא מחפש להכניס את הרשעה אל תוך החיים שלו תחת אצטלה, הגנה של דת. ו... זה בדיוק מקביל לסממית, סממית בידיים תתפס. איפה אתה מוצא את נקודת התורפה? בידיים. מה מסמלות הידיים? מעשים, מצוות מעשיות, סממית, שפה הרב קוק ממשיל אותה לנצרות, או ממשיל את הנצרות לסממית. למה הוא ממשיל את הנצרות לסממית? בידיים תתפס. הנקודת תורפה שלה, איפה שאתה יכול לתפוס את הטעות הכי חמורה שלה, מעבר לזה של השילוש הקדוש והגשמת האלוקות והשקר שאלוהים זנח את עם ישראל, אתה יכול לתפוס אותה בנקודה הזאת שאין לה שום מצוות מעשיות. אין לה ידיים. היא לא מחויבת לכלום. האדם הזה יכול לעשות מה שבא לו, וזה כמו הכביש שתופס לו איזשהו מקום בפינה, הוא נסתר, אנשים לא תמיד מרימים את העיניים, וגם אם כן, לא תמיד רואים את קורי הכביש, כי הם שקופים. זה בדיוק הארסיות של הדת הזאת, שהיא נקייה כביכול, היא נקייה, אבל מי שיביט היטב יראה שיש שם קורים, שהיא שולחת זרועות שקופות ועדינות וזהירות מאוד כדי לתפוס את כל האנושות תחת כנפיה ולהכניס אותם לאידיאולוגיה הזאת. בואו תצטרפו לדת כל כך נחמדה, כל כך יפה, כל כך מודרנית שלא מחייבת אתכם כמעט בשום דבר, בואו תצטרפו אלינו. ולמה זה? כי אני לא רוצה להתאמץ להיות יותר טוב. הרבה יותר קל לי להוריד את האנוש, את האלוקות אליי, ובגלל זה אני מגשים את האלוקות. האלוקות שעיברה את הבתולה ונולד הבן, וכל האמירות ההזויות האלה, בעצם זה בא מיותר מטרה. מטרה לא לרומם את האדם אל האלוקות, אלא להוריד את האלוקות אל בן האנוש. ואז אני לא צריך כל כך להתאמץ. ההפך, אין לי הרבה מה לעשות. אני יכול להמשיך את החיים שלי, את ההנהגות שלי, לחיות את המותרות שלי, ואפילו את סיגי החיים אני יכול להמשיך לחיות די בשקט ובשלווה, כי זאת הדת. זאת הדת, היא נכנסת לתוך הקודש ברוב חוצפתה, מסתפקת בפינה, ואין לה שום דבר מעשי שמחייב. עד כאן, זה ברור? תזכיר לי את השם?
טל. כל אדם גם לא יודע, רוצה תמיד יותר טוב, יותר מוסרי, רוב האנשים, גם את זה לבוא ומשאר לראות את זה, שרוצים להיות מוסריים יותר, והם גם מחנכים אחד השני ברחוב, הם גם עושים מעשים טובים, ועוזרים אחד השני בדברים, אז כאילו זה לא הגיוני שכל הדורות האלה, כל הרבה אנשים, וכאילו, אם זה באמת כל מה שאנחנו רואים פה, רואים פה וזה, אם זה היה כל כך כאילו מוכח כמו שאנחנו מדברים על זה, זה כבר היה יוצא, כאילו כמו כל דבר בעולם, כשהבסיס שלו והמום שלו והשור שלו לא, הוא לא אמיתי, הוא לא נכון, הוא מתגלה, כאילו, השקר אמר לנו. וזה נראה כל כך מבוסס בכל השנים האלו, אז כאילו, זה מוזר.
אז אנחנו כרגע לא באים לנתח את התהליך ההיסטורי, אנחנו באים להגיד את היסוד. פה אנחנו לומדים את היסודות של הדת. יכול להיות שהעולם עבר תהליך, בהחלט העולם עבר תהליך, העולם פעם היה מאוד פרימיטיבי. העולם פעם היה עובד אלילים, באופן הגלוי ביותר. אחר כך זה יתעדן, זה נהיה יותר מוסתר. יכול להיות שגם היום, אין לי מושג, לא חקרתי, לא בדקתי, יכול להיות שהיום יבואו ויגידו שיש גם היום, אולי פחות נוצרים, פחות אנשים מאמינים בשקר הזה, של הרוח הקודש שהתעברה מלא יודעת מה. כן, אולי באמת אנשים כבר התפקחו ולא מאמינים, אבל זה לא בדיוק ככה, כי לא מזמן דיברנו עם אנשים כאלה, והם אולי לא נעים להם לומר את זה, פנים מול פנים, כשאתה מדבר איתם על זה, אבל הם מאמינים בזה, אין להם ברירה, זאת הדת שלהם, הם מאמינים בזה. זה כמו שתגידי להבדיל אלף אלפי הבדלות, איך אנשים היום לא התפקחו? איך הם יכולים להאמין שהייתה קריאת ים סוף? איך הם יכולים להאמין שאלוהים דיבר עם עם ישראל ואמר להם, אנוכי השם לא יהיה לך, שבני אדם שמעו את האלוקות? איך יכולים להאמין ששמש בגבעון דום וירח בעמק הילון? בואו תפסיקו לספר לנו סיפורי, כן. כמו שאת מאמינה בחירוף נפש, בכל הניסים שקרו לנו, שזה באמת דברים ששינויים מוחלטים של חוקי הטבע נעשו, גם הם יכולים להגיד שמאמינים. עכשיו, שוב, אני חוזרת ואומרת, אנחנו פה בפסקה הזאת, מטרתנו היא ללמוד את היסוד של עבודה זרה, מאיפה זה בא. האם עברנו מאז תהליך? בהחלט יכול להיות. בהחלט, בהחלט יכול להיות. היום בכלל יש אנשים שלא רוצים שום דת, שאומרים שהם אתאיסטים והם חיים את העולם, הם חיים את החיים, זהו. אני חי את החיים, ונכון מה שאת אומרת, שאני צריך להיות יותר ידידותי, יותר מוסרי, יותר לפרגן, יותר לחיות את החיים שלי בצורה כזאת שאני תורם ואחרים תורמים לי בחזרה. אנשים מבינים את זה לבד, הם מבינים שהם לא רוצים תאו ובואו. בגלל זה יש מדינה, בגלל זה יש שלטון, בגלל זה יש חוקים. כל אדם בכל מדינה שואף לקיים את החוקים של המדינה. זה משהו טבעי, זה משהו ידוע וברור, אחרת יהיה תאו ובואו, אחרת בכל מקום שתלך כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כן, אז אנשים מבינים שצריך סדר, שצריך הנהגה, שצריך חוקים, שכדאי לי להיות נחמד. זה טוב אפילו, זה מעשה נאצל, אני רוצה להיות טוב. אבל אנחנו כרגע באים ללמוד את היסודות של הדת הזאת, כי היא לא עברה מן העולם. והיום היא הולכת ומשנה פנים, וזה לא רק שהיא התעדנה כמו שהגענו עד פה ללימוד הפסקה, היא הולכת ושולחת קורים מאוד מאוד שקופים אל תוך החיים שלנו. יש עוד שאלות או שאנחנו יכולות להמשיך? אז אם כבר דיברנו על כל העניינים המעשיים האלה ושל הרצון להוריד את הדת אל האדם ולא להעלות את הדת אל האלוקות, זה הזמן להזכיר את כל העניין של לימוד תנ"ך בגובה העיניים, וזה מה שמנסים נוצרים לעשות בכל מיני כנסים שהם מלמדים תנ"ך, וזה משהו שגם מחלחל, לא ברור איך, אל תוכנו. גם בתוכנו יש אנשים, ואולי אפילו רבנים, שמלמדים את התנ"ך הרבה יותר נמוך. כשאתה שומע אותם אתה מרגיש איפה יראת שמיים, איפה היחס אל דוד המלך, איפה היחס אל האבות ואל האימהות. לא לחינם חכמים אומרים את האמרה הזאת המפורסמת: אם ראשונים כמלאכים, אנחנו בני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. מה הפירוש של הפסקה הזאת? היום יש בהחלט נטייה להגיד על הראשונים, על הרמב״ם, על רש"י, טוב, הוא אמר כך, הוא מסביר כך, אני חושבת אחרת. שמעתם כבר גישות כאלה ואחרות? אז דוד המלך, הוא עשה כך, אני חושב שזה לא בסדר. כשאדם בא מנקודה כזאת והוא לא מבין שראשונים כמלאכים, לא קיים בו היחס, היראה, ההבנה ששם היה גודל אדיר ובלתי ניתן לתפיסה, אם הוא לא בא מתוך הנקודה הזאת שראשונים כמלאכים, אז הוא לא בן אדם. זאת אומרת, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, אנחנו נמצאים במקום שלנו, הנכון והאמיתי. אבל אם אנחנו תופסים את הראשונים כבני אדם, גם דוד חטא, הנה תראו כך וכך הוא עשה. גם שלמה חטא, תראו כמה נשים היו לו. בדרך אגב, יש הסברים לכל הדברים האלה, אני לא עכשיו רוצה לפתוח סוגיות. אבל אלה הדברים שבדרך כלל אנחנו שומעים מאותם אנשים שמנסים להוריד את התנ"ך לגובה העיניים. גם זה חטא, גם הוא חטא, תראו איך הוא התנהג. אז אם אנחנו מתחילים לשפוט אותם כבני אדם, זאת אומרת בעיניים של בן אדם, זאת אומרת שהם היו בני אדם כמונו, אז זה לא יישאר במקום הזה. ישכחו מזה, זה לא שהוא בן אדם ואני בן אדם. אם אתה שופט אותו כבן אדם, אז אנחנו כחמורים. מה הכוונה שאנחנו כחמורים? קודם כל יש ירידת הדורות, אז אנחנו כחמורים, אז אנחנו כבר איבדנו את המקום שלנו. אם כך אנחנו מסתכלים על גדולי האומה, ואנחנו שוכחים את סגולת ישראל ואת הפוטנציאל הענק שיכול להיות בנשמה של יהודי, כמו אליהו הנביא, כמו האבות והאימהות וכולי, וכל המלכים שלנו, אז אם אנחנו שוכחים את זה, אז אנחנו כחמורים. זאת אומרת, אנחנו התחלנו להסתכל על העולם כמו חמורים. זאת אומרת, מנקודת מבט חומרית. הפכנו להיות אנשים חומריים, אנחנו משתמשים רק בחמשת החושים שלנו, ואם כך וכך התנהגו הגדולים, אז הם בני אדם. אז אם הם בני אדם, ואם אנחנו מסתכלים עליהם בעיניים הפשוטות האלה, אז אנחנו כחמורים, זאת אומרת, אנחנו הפכנו להיות חומריים. איבדנו את היכולת הפנימית שלנו, הנשמתית, להבין שיש גדולים בעולם, שיש נשמות נאצלות שיודעות לקדש את החומר, שעשו עבודת השם מאוד גדולה והגיעו למדרגות מאוד גבוהות. איבדנו את זה. אז אנחנו כחמורים. אז זה מה שמנסה פה, הפסקה להסביר. ומתוך העניין הזה, שבאמת בדת הזאת אין עניינים מעשיים, נולד הרצון להנמיך את העולם, להוריד אותו, לרדד אותו, ואז בואו כולכם אחריי וכמובן שאת הדת הראשונה שהם רוצים להחליש זה אותנו, כי הם מבינים שאנחנו אלה שכן מובילים את המוסריות בעולם וכן רוצים להעלות את החומר ולקדש אותו ולחיות את החיים היותר מעודנים, אז אנחנו אלה שכל הזמן פוגעים בהם. אנחנו הזרקור שמאיר ומראה עליהם כמה הם לא בסדר. אז הראשונים שהם מנסים לפגוע זה בנו. ולכן הם מחדירים גם לתוכנו כל מיני ניסיונות, מאוד זהירים, מאוד שקופים, כמו קורים כאלה, מאוד בזהירות, בפינות, במקומות שהאוכלוסייה יותר חלשה, במקומות שחסרים דברים, כמו הסיפור שסיפרתי לכם על תלם. מנסים בדרכים עקיפות, ארסיות, לחדור פנימה, בדברים שהם אפילו לא עניינים דתיים. בתלם בסך הכל רצו להקים גן שעשויים. אני דיברנו על זה, וזה פתחנו את העניין. כן להקים גן שעשויים, לא להקים גן שעשויים מכספי נוצרים. כל האיחוד האירופי, כל החרמות שהם עושים, שהם לא רוצים לקבל תוצרת ישראלית, ומאיפה? דווקא מהמקומות ששם יש יהודים שכן מנסים לחיות את החיים היותר אמיתיים, דווקא בהם הם רוצים לפגוע, דווקא את האוכלוסייה הזאת הם רוצים להחליש, כי הם אלה שפוגעים בהם, הם אלה שמראים כמה שהדת שלהם היא בעצם כלום אחד גדול. אז סממית בידיים שיתפס והיא בהיכלי מלך. היא נכנסת אל היכלי המלך, היא רוצה קודש, אבל היא מכניסה לשם את כל הזוהמה. אני ממשיכה. מתאמצת היא, הדת הזאת הנוצרית, להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, ואת כל הנטיות הרשאיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומריים. כן, היא רוצה להשאיר את זה. לא לקדש את זה, לא לרומם את זה, לא להכניס את זה לאיזושהי מסגרת, אלא להשאיר את זה ככה פרוץ, חופשי, ולעלות עמו אל האושר של הקודש. זה כמו אדם שיוצא מהעבודה ברפת, עם המגפיים, עם הבוץ, עם כל הלכלוך, ורוצה ללכת להתפלל עכשיו תפילת מנחה, בלי להחליף בגדים. זה איזושהי השוואה. ואז מה קורה לקודש? אומר הרב שהוא הקודש מיד מתחלחל ומסתאב בנגוע בו היד המסואבה. כשאתה נכנס ככה אל הקודש עם כל השיגים והמותרות ועם כל הפראיות של החיים שאתה לא מוכן להכניס אותה לאיזושהי מסגרת אנושית, מותר האדם מן הבהמה, אז הקודש מתחלחל ונבהל. הוא לא מסוגל שתיגע בו היד הזאת. עד כאן נגמר לנו השיעור, אז נמשיך בפעם הבאה.